בשבוע דיברנו על סיבת הכעס של מלך כוזר ששומע את מה שהוא ציפה לשמוע. את הניסים שהיו לישראל ביציאת מצרים. אמרנו באופן הזה שהמאמין אשר הוא מגדיר לעצמו את עולם האמונה שלו, הדבר מצייק לשניים. חלק אחד היא גדלותו של הבורא. אנחנו מדברים על אמונה, לא על הוכחה. הוא כבר מאמין. אז הנושא הראשון הוא גדלותו של הבורא. כמה אדיר הבורא הזה, וממילא הדבר יתואר דרך בריאת העולם. מצד שני, המאמין גם רוצה להרגיש קרוב, חייב להרגיש קרוב, שזה מטריפך, פרחה והטריפך, משגיח קרוב, דואג לנו. בעיה בדברי החברים, שהוא מתאר את הכל בניסים שקרו לאבותינו. אז נראה שגדולתו של הבורא היא שהוא מחולל ניסים. זה כמובן דבר מצחיק, כי גדולתו של הבורא היא שהוא ברא את עצם הבריאה, לא מחולל ניסים בתוך הבריאה. לברוא את ים סוף זה דבר יותר משמעותי מאשר לקרוא אותו. מאידך גיסא, גדולתו של הבורא היא הוא מתחבר לאבותינו, וגם זה דבר נמוך מאוד, כי החיבור צריך להיות אישי קרוב. כן, אנחנו מדברים על עולם האמונה בתור התפיסה של המאמין, כיצד המאמין תופס האלוה הגדול, ואף על פי כן קרוב, בורא העולם ומסדרו מנהיגו, ומי שברכה והטריפך. הגדרה נפלאה העמוקה של מלך כוזר. התשובה שקיבל המלך היא שככה מדברים הפילוסופים. כמובן תשובה לא מובנת כל כך, משונה, כי הרי דווקא דיברו על הדתות, לא על הפילוסופים. פה מתחיל, דיברנו על זה, יש גם דברים בסגנון. פה מתחיל דו-שיח ארוך, כתוצאה מעמדה מאוד משונה של החבר שאומר לו, אתה מדבר כמו פילוסוף. הגענו לפסקה י' ד'. אמר הכוזרי, רואה אני דבריך היהודי טוב מפתיחתו, ואני רוצה אתה שאוסיף לדבר עמך. כלומר, אמרת דבר חוכמה, בוא נשכח מה שדיברת מקודם. אמרת משהו טוב, אמרת שאני מדבר כמו פילוסוף ולא כמו אדם מאמין. יש פה איזו הברקה. אני רוצה להשתיב לדבר עמך. אמר החבר, אבל פתיחת דבריי היא המופת ועוד, כי היא הראייה, אין צורך עם הראייה ולא מופת. כך צריך להיות כתוב בו, כך באוצר נחמד. הראייה, אין צריך עם הראייה. תן את שנות פה את הניקוד. יש לי הוכחה לזה. כך באוצר נחמד, אבל גם בעמוד רשמם וב, עניין השם לא יושג בבקשה, אך בראייה היא הנבואית. רשמם וב. אמר רביעי, סוף סימן ת' וב. הרי, רגע, אבל אצלך זה לא מנוקד. זאת אומרת, הוא עומד על דבריו שיש פה זווית חדשה, ראייה ולא ראייה. אמר הכוזרי ואיך הוא זה? אמר לחבר, תן לי רשות לבגום לך הפגמות, כי אני רואה דבריי כבדים עליך ונקלים בעיניך. אמר הכוזרי, אקדם הקדמותיך ושמעי. טוב, בשנים עברו הייתי מעריך לדרוש פה את סגנון הדברים, ויש פה מה ללמוד, כל שינוי סגנון בדברי המלך, אבל פעמיים לא יש שיעור, אז נמשיך בעניין פה. וכן משל מלך הודו, אמר חבר, אילו היו אומרים לך כי מלך הודו איש חסד, ברב קפח כתוב איש חסיד, והיא, אבל יותר נוח לי לקרוא איש חסיד. איש חסד, הכוונה איש צדיק, לא גמח. איש חסיד ראוי לרוממו ולתת כבוד לשמו ולספר מעשיו למה שיגיע אליך מצדק אנשי ארצו ומדותם הטובות ושם עשר מתנם באמונה היה איתך חייב בזה. תקראו את ארבע שבועות האלה בנחת. לא יודע כמה פעמים קראתם את זה, בטח הרבה פעמים בחיים. תקראו את זה, עד שיהיה בו פרפשט. אילו אומרים לך, כי מלך הודו איש חסיד. האיש החסיד הזה ראוי לרוממו, לתת כבוד לשמו. הוא לספר מה עשה. ואת זה, היו אומרים לך, במה שיגיע אליך, כלומר, על ידי מה שיגיע אליך מצדק אנשי ארצו ולתם הטובות שמסר מתנם באמונה היה איתך חייב בזה. נראה קצת מגוחך מה שכתוב. פשוט לא לעניין. אני לא מתכוון לתת כבוד לאף אחד, אני רק לבורא נותן כבוד. אין שום כוונות לספר מעשיו של אף מלך, אפילו אם הוא יהיה בעוד. זה באמת כבר יש מה כמו דברים בטלים. למשל, לילדי הגן, או למי שעושה כמה יחידות מחשבת. זה פשוט מגוחך מה שכתוב. אילו היו אומרים לך, כי מלך הודו איש חסיד, יהודי טוב, אין כמו. ראוי לרממו ולדת כבוד ישמו, למה שאני רממו אותו ולדת כבוד ישמו? אני לא עובד זדולתי להשם לבדו, אני לא אומר אף אחד, לא, ולספר מעשר, שאנחנו בשעות הפנאי שלנו נגיד, מלך הודו, איזה איש, אני פה אדמור, זה לא לעניין מה שכתוב פה. זה איפה הספר שלך? נכון, זה מגוחך מה שכתוב פה? הנתון היסודי הוא שאנחנו עושים פה דרשות בשבחו של מלך הודו. מה שהכוזרי אומר בכף, איך הייתי חייב בו, אני מסופק עם צדק השם מעצמה, מוציא אותו אחד מלכה, משנה פעמים יחד. אני מוכן, אני מאוד רוצה לשבח אותו, אבל צריך שיהיה ברור שהוא האיש. שאני מפריק הדבר הזה. כן, זה מהדברים שנודעים על ידי תנועות הפנים, תנועות הידיים וקולות הפה, כמו שומע הרמב״ם במורה נבוכים. עושים הרבה תנועות, הרבה קולות, בסוף מבינים. כן, אבל לכן, מה שהמלך הודו, הוא מתוך שהוא לא מובן, אז פספסים פה נקודה מהותית בספר הזה. ואני חושב שקודם כל צריכים להיזכר מושג מלך. מלך הודו. איזה אדם גדול זה מלך כוזר, שכאשר רוצים להמשיל לו משל, שממנו ילמד עניינים שבאמונה, צריכים לדבר איתו על מלך. כאן מדובר בהנהגת המדינות. מלך כוזר, מה עניינו ומה מחשבתו? להנהיג את מדינתו, לתקן את העולם, זה הנושא. כמובן, ישנם מלכים, כמו רבים מלכי הגויים, שהמדינה זה אני, כלומר, לא כך מעניין אותם בדיוק מה קורה במדינה, אכפת להם מה קורה אצלם. כמו שאמר המלך, לא, זה לואי 14, עזוב. המלך, פרנסואה הראשון, שהיה לפני מלך בצרפת, לפני 800 שנה, הזוג עזר אנשי מוות על מי שהיה משאף מטבעות. המטבעות פעם, כידוע לכם, היו מטבעות ששווים את ערכם. לא כמו הפוסט-מודרניזם של היום, שזה הכל כאילו. פעם שקל היה שווה שקל. גם המטבעות של פעם היו שווים בדיוק את ערכם. אבל יכולת להיות עשיר אם היית מוריד מכל מטבע גרם אחד. אני מטבע זר. גרם אחד לכל מטבע. 1,000 מטבעות. כי לא זר. אז היה מקצוע כזה של שיוף מטבעות. לא זיוף, שיוף. והמלך פרנסואה הראשון גזר עונש מוות על המשייפים, והרג הרבה הרבה יהודים ושאינם יהודים. אבל אצלו במטבעות שיפו. אז הוא אמר שהחוק זה רק בשביל מישהו לא מלך. מישהו מלך הוא החוק. מותר לו הכל. אז אצלו, אצלו הוא כותב, יש כזה מנשר שלו, נאלצנו להפחית מעט את איכות מטבעותינו. אנו, אין לנגד עינינו, אלא החוק בלבד. ואם נאלצנו, זה בגלל שאנחנו רחוק. אז הוא שייף. אם אתה שייף מחוץ למטבע המלכותית, חייב מיטה. בתוך המטבע המלכותית, זה קצת הפחתת האיכות של המדבר. זהו, יש מלכים כאלה שמה שמעניין אותם זה האגו שלהם והגדלת שמם וכבודם. בהחלט יש מלכים כאלה. ויתכן גם שזה הטיפוס הרגיל של המלך הגוי שאנחנו מכירים. המלך כוזר לא כזה. מלך כוזר הוא מלך אמיתי. זה אדם גדול, המלך הזה. זה לא שריד מנוון שעוד עובד עבודה זרה אחרי שלא מתפתח לנצרות ולאסלאם. זהו אדם גדול. מה מעניין אותו? תיקון העולם. זה הנושא שלו. כיצד הופכים את העולם למקום שבו השלום יזכור, המידות הטובות, דרך ארץ? מהי השיטה? מהי שיטת ההנהגה המלכותית? זה הנושא שלו. כיצד המלך מנהיג את מדינתו באופן שהמדינה הזאת יהיה מקום שתיקון העולם נוהג בו. בכלל, כשאתה רוצה לתת למישהו משל, אתה צריך לתת לו משל שמעניין אותו. אם הוא ילד קטן, תיתן לו משל על המתקים. ככל שאתה מתבגר, תן לו משל על נקודות חשובות, בחייו. כמובן, מעבר לנקודה הזאת נמצאת רק האמונה, או מעבר להנהגת המלכות, למדינה, נמצאת רק האמונה. כן, אבל זה לא סתם מלך כוזר, כאילו למשל על מלך הודו. כי כל ישראל בני מלכים, ו... הדרך הנכונה ללמוד אמונה היא מהנהגת המדינה, מהנהגת המלכות, לא מתוך גלות, לא מתוך שפלות, אלא מתוך חזרה למצב יותר שלם. אדם שהוא מלך אמיתי, כל ימיו הוא עסוק בשאלה, כיצד הוא העניק את מידתו באופן שלא יהיה שם גזל, לא חמאס, לא שוד. והנה נמצא מישהו שמצא את השיטה, מצא את דרך ההנהגה. הוא יודע להנהים. המלך הזה מנהיג את מדינתו. לא יאומן כי סופר. כידוע לכם, הדבר הזה לא קרה. כלומר, לא נמצא השיטה המלכותית שעל פיה המלך, האדם הגדול, שהוא ליבה של המדינה, על פיה מנהיג את המדינה. לא נמצא השיטה. לא זו בלבד לא נמצאה, אלא שהגיע יום אחד שבו הרגו את המלך. זה היה לפני 216 שנים. הרגו את המלך. ומאז אין מלכים יותר חוץ מהליצנות הזאת אצל האנגלים, שנשאר בשביל שלא יעשו אף פעם מלך אמיתי. אתה רואה את זה, אתה אומר, טוב, אם יהיה יותר רציני, מי יודע מה יצא מזה? אז אתה משאיר את זה בתור קריקטורה, ואז אתה רגוע בדמוקרטיה שלך. אין שום עירור על היציבות הדמוקרטית במלך הזה. נהפוך. כלומר, העולם התייאש מלמצוא את הפתרון לסוגיית חיית האדם ולתקן את העולם. והשיטה הדמוקרטית היא בעצם לא מכירה בכוחו של אדם אחד להוביל, להנהיג, אלא העם הוא המנהיג, וממילא קצת הוא דורך במקום. בעצם די ברור היום, אחרי כמה אלפים של שנות תרבות, די ברור שהרוע ימשיך להיות בעולם. אני לא חושב שיש היום שיטת משטר שמה שמעניין אותה הוא שאנשים לא יהיו רעים. אני חושב שיש דבר כזה. זה נגמר. האם יש אי שם נווה שקט שבו אנשים כולם טובים מסבירי פנים? שוויץ. כך נגמר. יש מאמר של הרב ציודה בנתיבות ישראל ב' על איזה אחד שתיאר את היופי של האלפים. שהוא אומר לו שיכול להיות שהאלפים לא כך... זה לא הנושא העיקרי, אבל אם אתה רוצה ממש מהשוויצרים, אז תלמד מהם את הנאמנות שלהם לארץ, שהם בשום אופן לא מוכנים להיות משועבדים. עיין ערך, וילהלם טל. ותלמד מהם את ההגינות, את המוסריות שלהם. נו, יש איזה מקום שוויץ. אבל במלחמת העולם, בשואה, התברר שהם נורא הגונים, אבל בשום אופן לא לזרים. והם עמדו שם בגבול ומנעו מרבות אלפי ישראל לעבור מגרמניה לשוויץ. אני לא חושב שיש בעולם היום איזושהי שיטת משטר שעניינה הוא לעשות את העולם למקום טוב יותר. שלא תהיה פשיעה. פתאום שלא תהיה פשיעה. זה ברור שתהיה פשיעה. הייתה ותהיה. אתה צריך ליצור מנגנונים שהם מאפשרים לך לחיות בתוך זה. טוב, אולי אפשר לצמצם את הפשיעה. זה טוב. זה מצוין. לצמצם את האלימות, לצמצם את ההתמכרויות. לצמצם. אבל שיטת המשטר איננה חינוכית. עוד שהמשטר נותן מקום לחינוך, הוא מתקצב את החינוך. אבל זה לא קשור לשיטת המשטר. למשטר אין מוטיבציה להשפיע על האדם. להיות טוב יותר. זה עולם מושגים שאנחנו לא מכירים. אבל מלך, במובן השלם שלו, שלא כך מצוי אצל הגויים, אבל זה מלך כוזר. מלך, מה שהוא מתעניין בו, מה שהוא חושב עליו, זה כיצד לעשות את המדינה שלו, את מדינתו ואת עמו, למקום מתוקן. על זה הוא מתייסר בלילות, ובזה הוא הוגה יומם ולילה. אדם גדול מאוד המלך הזה. מה שאני אומר, הרבה אנשים ישבו, חשבו, אבל לא כתבו ספרים על המדינה, אפלטון כתב על המדינה, ישבו, חשבו, אבל תראו מה קרה. סיפרתי שיש לי דוד, אחי מישהו, הרב של טעיתי. טעה בדרך, הגיע לטעיתי. הרב של טעיתי, לא יאומן, יש שם 100 משפחות של יהודי. הוא הרב של טעיתי. הוא היה איזה יהודי טוב בצרפת. זה היה מורה לגמרא. יהודי טוב, באמת יהודי טוב. אשתו יצא לפנסיה, וגם הוא יצא לפנסיה. אז הוא נסע הרב של טעיתי, זה פרובינציה צרפתית. באמצע שום מקום יש איזו נקודה באוקיינוס השקט, זה שייך לצרפת. אז הוא הרב של טעיתי, יש לו קהילה יפה. אז הוא סיפר לי ששם אין אלימות, אין אנטישמיות, אין גנבות. האמת שאין שם כלום. יש שם רק עצי קוקוס. יש לו חוף ים פרטי, משרתים. הוא עושה, כלומר, הוא לא עושה דבר. יושב לו מתחת לעץ הקוקוס. כשלא יפול לו קוקוס על הראש, זו סכנה יותר גדולה. כלומר, אין שם חבלים, אין גנבות, רק שלא יפול לו הקוקוס על ראשו, תוך כדי שיבתו מתחת לעץ. הנה, בתהיתי שם, הכל נפלא. לא גונבים. צריך להיות מקום כזה כדי שיהיה נפלא. הייתי אולי מיקרונזיה, איפה שמצביעים בעדינו באום. בטח שם, רק מקום כזה יכול להצביע בעדינו באום. כלומר, קצת לומדים תנ"ך, גילו שיש איזה אנשים רציניים לאיזה מקום. לא במיקרונזיה, מיקרונזיה לא עושים כלום. אז הם מצביעים באדם באום. יש מקומות שבהם הציביליזציה לא הגיעה. האמת, הם בכלל גילו אותם בטעות. הם, מבחינת האנושות, הם לא היו קיימים, החבר'ה האלה. באמת לא כל כך קיימים. שם דגים דגים, אוכלים קוקוס, שותים קוקוס. לא יודע, לא ברור מה הם עושים. אחרי קראו למקום הזה, טעיתי. טעות בגלובוס. כך זה... דודי, הרב של טעיתי, והוא עכשיו הוא רוצה לקנות בהרחומה, די. חוזר בתשובה, אחרי הפנסיה, לא יעשה משהו זאת סוף. באמת, אדם טוב מאוד. עומד הרבה, אבל קצב החיים, אני חושב, אני הייתי נסע עצבני רק מלגור בטעיתי. הייתי מנהל את כל הצי הקוקוס, אני חושב, רוב הצבי. תעשו משהו, צריך לתקן את העולם. אז אני רק רוצה לומר שהיום, אבל הישראלי הוא חולם על טעיתי. הוא נראה לו מקום נפלא. פתאום בא איזה רעידת אדמה והכל נמחה. כי היום, לתקן את העולם, כוונה מקום בתולי, שיד אדם לא נגעה בו. ואתה רואה את הטבע כמות שהוא. כי האדם הוא משחית. זה ברור שהאדם איפה שהוא שם את ידיו. היום מה זה האדם? האדם זה זה שפוצע את הטבע. זה אדם, יש לך טבע, אתה פוצע אותו עם כל מיני מבנה בטון ודברים כאלה. זו התדמית של אדם על עצמו. כבר אדם אחרי אלפי שנות ציביליזציה, ברור לו שהוא אדם רע. וכל מה שהוא עושה הוא משחית, הוא מכער. לפחות השיר ריאות ירוקות. כל הגוף יכול להיות מפלצת בטון. אבל שישארו כמה ריאות ירוקות, איזשהו מקום בעיר יהיה דשא, ריאה ירוקה, אתה מתחיל לנשום. נחנקת מהאדריכלות האנושית, זה ברור לאדם שהוא רע. ואם יש משהו טוב, זה כשהוא לא נמצא. ותהיתי, יש שם את המינימום של האדם. הם לא עושים כלום שם, עם פוטנציה גמורה, לא עושים דבר. אז שם זה הגן עדן. לא, זה לא הנושא. הנושא הוא, שם אין גם מלך, אין להרבה. ותהיתי. לא זה הנושא. הנושא הוא, איך מתקנים את העולם. יש עולם, יש כיבושים, יש מלחמות, יש עוצמה, יש כוחות, מתקנים. חילה, חילה נורא. שאדם, האדם המודרני והפוסט-מודרני, בכלל לא רואה את עצמו מסוגל להתמודד איתה. מאז שנלחמים במלחמים, אז זה כבר לא שייך. ברגיל לא. סתם ככה המלך. הוא עסוק בענייני עצמו, כפי שאנחנו מכירים את המלכים מההיסטוריה. אבל מלך כוזר הוא לא כזה. מלך כוזר הוא יהודי. מזלי. יהודי. וגם אנחנו יהודים. ומה שמעניין אותו, זה המלך האידיאלי. המלך, שאם תשאל כל מלך, הוא ייתן לך דרשה כמה הוא כזה. לא צריך לזלזל, תדעו לכם, לא צריך לזלזל בהצהרות. זה שכל המלכים אומרים, רובם, חוץ מפרנסואה הראשון, הרובם של המלכים יגידו לך, אני, טובת המדינה מעל הכל, טובת עבורת, כמו החצוף הזה, הנרי הרביעי, מלך צרפת, שהוא חלם, ועד היום הצרפתים מזכירים אותו לשבח. אין רבי, הוא היה 300 שנה לפני המהפכה הצרפתית. 200 שנה, סליחה. אז הוא חלם שלכל עיקר תהיה תרנגולת בקדרה בכל יום ראשון. ואתה, יש לך גם כל יום ראשון? כל יום ראשון חצוף כל השבוע, אם אכלו, לא תהיה להם תרנגולת בקדרה. המצב האידיאלי שכל יום ראשון תהיה לו תרנגולת אחת בקדרה. ומה אתה עושה כל השבוע, אנרי? מה אני אעשה? רוכב על סוסים, קצת פסיונים, עושה חיים שוגעים. אבל העיקר תהיה כל יום ראשון. והצרפתים עד היום מזכירים אותו לשבח בתור המלך שהיה אביהם של מדינה. טובת המדינה מוננה. טוב, אבל זה בגלל שבמישור ההצהרתי, דקלרטיבי, המלך הוא משועבד לצורכי הציבור. מדי פעם יוצא איזה מלך חכום וחנון, תרנגולת פעם בשבוע, חושבים שהוא אבי האומה. לא צריך לזלזל בהצהרות. זה שזה מה שהמלכים אומרים, זה אומר שזה מה שהעם חושב. שכך צריך להיות. אבל מלך כוזר הוא היה באמת כזה. יכול שהיו עוד כמה כאלה הסתברו בעולם, כמה כאלה, בכלל ייתכן שהיו כמה כאלה בין הגויים, שהיו באמת מלכים אמיתיים. אם יהיה כשהייתי ילד, אני לא יודע בדיוק מי זה, כשהייתי ילד אני חושב שהיה הרון אל רשיד. נדמה לי, שזה איזה מלך ערבי, חכם כזה, שופט צדק. לא יודע אם היה אחד כזה או לא, אבל זכורני. נעיר נקד אבי נטליה, הגדות עליו שקראתי, והיה רושם שזה מלך. מלך, מלך. ואפילו אם הוא קיים רק בדמיונו שבא למחבר ספר האגדות הנעל, זה גם דבר חשוב. זה מעצב את צורתה של המלכות. אבל מלך כוזר הוא באמת כזה. עכשיו תראו מה אומרים לו. אילו אומרים לך, כי מלך הודו, איש חסיד. מה זה איש חסיד? זה לא סתם איש חסיד. תראו למה. ראוי לרועמו, לתת כבוד לשמו, ספר מעשה, ומה? שיגיע לך מצדק אנשי ארצו, מדותם הטובות, שמסעו מתנם באמונה, היית חייב בזה. הנושא הוא שהמלך הזה הוא כזה איש חסיד, שהוא מצליח להניג את ארצו ביושר. זה דבר שלא היה בעולם. ועל זה צריך לחשוב כל מלך. לא יודע אם כל מלך חושב על זה, אבל זה הוא צריך לחשוב. וזה מה שמלך כזה חושב. תראו את התמונה שיש כאן. בואו נלך עכשיו לאנשי ארצו. צדק אנשי ארצו מידותם הטובות, ושמסר מתנם באמונה. מה גם הצדק אנשי ארצו מידותם הטובות? כולם מנומסים, ואף אחד לא משקר במלך. הדלתות פתוחות, וההגינות שוררת. אבל זה לא קרה כמו שזה בתאיתי. זה קרה בגלל שיש להם מלך. והמלך בנה את האומה. אני בונה האומה. זה המלך. תזכרו מה שדיברנו בתחילת הספר. זה דבר שהוא לא יאומן כי יסופר הדבר הזה. שאדם מצא את המתכון להנהגת מדינה ביושר, אתה הולך אליו, לומד ממנו ויודע איך להנהיג את המדינה. כלומר, זה מיוחס למלך. מיד תבוא הקושייה הצודקת, פסקה כף. אמר כוזרי, איך הייתי חייב בו? אני מסופק עם צדק אנשי הודו מעצמם ואין להם מלך. או תתקרה מחמת מלכם, או עם שני הפנים יחד. זאת אומרת, זה לא ברור שהמלך פה הוא בונה האומה. יכול להיות שהוא גם תרם את תרומתו, חלקי. יכול להיות שהוא תרם בכלל. יכול להיות ש... ויכול להיות שהוא תרם. אפשר לדעת. רבותיי, הספר הזה עוסק במחשבות של מלך. אבל הוא מחבר אותנו למחשבות הללו. והספר הכוזרי לא נכתב בשביל מלך כוזר. כידוע, הוא כבר לא היה בעולם שהספר נכתב. נכתב בשבילנו. כלומר, הדבר הכי קרוב לאמונה שאומרים לאדם מישראל הוא בוא נתקן את העולם. מעל זה עומדת האמונה. וכשרוצים להסביר את עולם האמונה לאדם מישראל, אומרים לו, דרך משל, בוא נתקן את העולם. הנטייה היותר פשוטה ועמוקה בנפשותנו היא לשאוף שהעולם יהיה טוב יותר. לכן ככה דבר. זה ברור שבקרב עם ישראל היו יותר מתקני עולם מאשר בכל אומה שהיא. לטוב ולמותר. קרל מרקס, מילאנו גדול מקרל מרקס, ששינה את פני האנושות. כמובן, לטוב ולמותר. הודו זה מקום מסובך. יש סתירה בכוזרי, אני לא רוצה להאריך בזה כאן, אבל הודו מצד אחד, במקום הזה, מלך הודו זה המשל, המשל זה ריבונו של עולם. זאת אומרת, אתה קורא לקדוש ברוך הוא מלך הודו. זה שהודו זה מקום משובח ומפואר, וראוי להמשיל את ריבונו של עולם במלך הודו. מצד שני, אתם זוכרים מה שכתוב אחרי זה עוד מעט, עוד כמה עמודים. בפסקה סמך א', כן, עוד 10 עמודים. נתחיל מסמך. איך לא יפגים עליכם בנתחה זאת? מה שאומרים על אנשי הודו, כי מקומות יש אצלם ובניינים, ברור אצלם כי יש להם אלף אלפי שנה. אמר חבר, איזה מפגים על אמונתי, אילו נמצא אמונה מוחזקת, עושה שמסכים עליו הכל, אם לא יכול להיות במניין, לא ימצא זה. אחרי אומה מופקרת, ואין אצלם דבר ברור, והם מכיסים את אנשי התורה. קצת לא נעים. מלך הודו. יש כלפי הודו יחס אמביוולנטי. מה קורה שם בהודו? טוב, אז זה ברור שהאומה... אני אמרתי פעם ככה, במורה נבוכים כתוב שהודו זה מצאצאי... זה תת מין של פרס. זה נכון גם גיאוגרפי. אחרי פרס, הודו. נכון? פרס, אפגניסטן, הודו. פקיסטן. פקיסטן היה פעם הודו. אז הודו זה תת מין של פרס. פרס, רש"י אומר בסוף נוח, תירס, זו פרס. זה בני יפת. יפת אלוהים ליפת וישכון בעולשם. וזה ככה. הצד החיצוני של האמונה, זה היופי של יפת. זה כמובן, זה לא הנשמה הפנימית. אלא משהו ברק חיצוני שמשתקפת בו האמונה הפנימית, יפת. אתה לוקח את הצד החיצוני של יפת, מרחיק אותו הכי הכי רחוק מעולה שם. זה עוד, נכון? כי עולה שם הם פה, במזרח התיכון. מרחיק הכי הכי רחוק מעולה שם, את הצד החיצוני של יפת, מקפיא, כלומר, 2000 שנה, לא משתנה, נשאר אותו דבר, זה הזה, אין דבר כזה לא משתנה, שנעשה מוטציה. רק אומן, מקפיא, לא משתנה, כל העולם כולו מתעדכן, יש טיסה בעולם, דברים זזים. שם שום דבר לא זז. אתה מקפיא, אז מה יקרה? יצא לך חיה משונה. מצד אחד, מה שיקרה שם בפועל, זה משהו מחריד. אנשים יכנסו לתוך מים מלוכלכים, לתוך דברים משונים מאוד. לך לדע מה יקרה שם. גביעות וידעת לאנשים. צורפים את האלמנות, דברים קשה לתאר. אבל יש שם, היות וזה כפו, יש שם ריח ניחוח מקורי. יכול למצוא משהו שלא השתנה. שם טוב. לא נעים, זה כמו, לא רוצה לתת לכם משל גרוטסקי, אבל תיקח אחד, ילד בן שנה, כזה מתוק חמוד, עכשיו הוא בן 80, נשאר אותו מתוק, אותו חמוד של גיל שנה. הם כולם גדלים, 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 שניהם זקן, הוא נשאר אותו דבר. קצת הקול שלו עבר, הרי קוראים דברים, קמת לו קצת האור, אבל נשארו בו מרכיבים מגיל שנה. לא תמצא את זה בשום מקום אחר בעולם, כולם כבר, בזמן שכחו שהם ילדים, כבר הזדחנו, לא נשאר בהם, כלום מהילדות. אבל יש איזה זקן צעיר שהוא מאובן, קצת דינוזאור, אבל יש שם משהו. משהו יש שם. אז זה הייתה מחלוקת בין הרב גט לבין הרב טאו. יש לי מחלוקת בין הרב גט לבין הרב טאו. האם מותר לקורא רפואה סינית בשירותים? שהרב גט צצה לא היה קורא רפואה סינית בשירותים, כי יש שם משהו. אני אמרתי שאלתי את זה, אתה עושה, אמר לי שאין שם יותר עם משהו. אפשר לקרוא בשירותים. כלומר, המשהו הזה הוא כבר עטוף בהרבה עטיפות. ולא תמצא קשר מודע בינו לבין הקודש. שם, שם משהו. אבל יש שם משהו. אי אפשר להתעלם מזה שיש שם משהו.
איפה
עשינו? זה יותר גרוע מאוד. זה בכלל לא, אי אפשר לתאר. פה כתוב, בציפרוני, אתם רואים פה ביוטט, ציפרוני למטה, ארץ עוד הוא נחשבה בימי הביניים לארץ היותר רחוקה. טעות.
גם היום.
הארץ היותר רחוקה זה סין. כמובן במאמר שני, שקצה העולם זה סין. אבל על סין אתה לא יכול לדבר בכלל, שם זה כך יוצא. הוא יודע שהקצה זה סין, אבל לא מדבר עליה. באמת זה ככה, לפחות העודים, זה משהו מעניין, זה, הסינים זה ממש הכיפון, חומה סינית. שום דבר לא משתנה. מה שאומר שיש שם דברים עוד יותר מעניינים, כלומר, תוכל להיות שם יותר אותנטיים. נראה שהסינים פחות פעילים. איפה ראיתם עם כזה, יש שם, לא יודע כמה, 1,200,000,000, לא יודע בדיוק כמה, רואים להם, לא יותר משני ילדים. הם לא יודעים. הם לא יודעים, יותר שני ילדים. לא יאומן, יש להם פתפסות אוכלוסין, אמרו להם, ילד אחד אתה מקבל מענק, תמריץ, שניים, לא צועקים עליך, שלוש, זה מסוכן, תפוטר מהעבודה. 1,200,000,000, אומרים להם לא יותר משני ילדים, הם לא יודעים יותר משני ילדים. זה לא נורמלי. היו הורים ליהודים את זה, כולם היו מולדים 10 ילדים. זה ברור. זה שייך כאן ישראל, אתה תגיד לי כמה ילדים ללדת? רק כזה שאמרתי, אמרת לי, אני ילד כמה שנים. זה יהודי. היית עושה את זה לאיזה עם באירופה, אז לפחות שכבות נרחבות באוכלוסייה, היו יהודים ילדים. אבל הסינים, 1,200,000,000. החליטו שהם יותר מדי, אמרו להם אתם יותר מדי, אמרו טוב. אי אפשר לתפוס את הדבר הזה. אני לא מבין את העניין הזה. בכלל, כמו שאתם רואים, אני לא מספיק, זה לא מוחלט לי, אבל נראה לי שהם טובים ולחכות. כל מה שקורה שם במזרח, אין שם משהו מקורי. זה היה להם, יש שם שרידים דבר מקורי. אתה עושה איזה משהו DVD, אין לי שום מושג מי אמר לו את DVD, אבל אתה עושה DVD, דקה אחרי שהמצאת אותו בעולם המתורבת, יהיו לך אלפים של חיקויים, זולים, וחבל על האנרגיה שהשקעת ב-DVD. אבל למה? אם לא היית עושה DVD, הם ממשיכים לשכפל שם טייפים, אני מקווה שאני מדבר ברבדים הנכונים. DVD זה בלי קלטת, זה משהו בלי קלטת. זה דיסקמן. דיסקמן אומר. גם זה אני יודע. לא משנה מה זה חשוב. הכל זה לשמוע דברים. מה זה חשוב? בתאילנד, שם במזרח, יחקו את הכל צ'ק צ'ק. אין להם שום טיפה של מקורים. חוץ ממה שהיה להם פעם, וזה עבוד.
ביפן הוא מדרוק.
יש שם מקוריות ביפן?
חומרים, נראה לי שזה...
ששם הם מייצרים דברים?
נראה לי.
זה נראה לי, היפני זה יותר מחזיק מעמד. עכשיו זה... החיקוי של ה... יפן זה עוד יותר גרוע. יפן זה מזרח הלסים, נכון? זה היפה. שם זה המקום הכי נידח מבחינת האמונה. אמרתי לכם, ביפן הם לא מכירים בישות עליונה. זה המקום היחידי בעולם, חוץ מאשר בבורג'ינים של אוסטרליה, שאין שום דבר בשמיים, הכל נמצא בארץ. אפילו ההודים יודעים שיש, את מה, האלוהים שלהם זה רק התגלמויות, אבל השורשון נעוץ בשמיים. שם ביפן אין אלוהים בשמיים, זה המקום הכי גרוע. בגלל זה הם שם מכוניות וכל מיני דברים כאלה. מייצרים מכוניות. זה נכון? מכוניות, מכשירי חשמל, דברים כאלה. טוב, אבל זה מחוץ לגלובוס. הסין זה רק... יפן, רבי יהודה הלוי לא ידע עליה. זו הייתה קיימת. הוא ידע על סין, אבל סין זה רק כמו שהשמש מתחילה לברוח. אין שם בני אדם בסין. הבני אדם האחרונים נמצאים בהודו. וגם שם, זו מה מופקרת. אבל יש שם איזה ניחוח. אתה יכול להריח את הניחוח של יפת בעוד השם. לכן זה לא בושה להגיד שריבונו שם הוא מלך הודו. יש פה יחס אמביוולנטי. כלפי הודו. אבל אם ימצאו את השיטה, שם ימצאו. יש שם משהו. יש שם סודות. אתה אומר, בהודו, שם. מצאו את השיטה, איך המלך בונה האומה. זה נפלא, המשל הזה הוא נפלא. בוא נקרא את זה עוד פעם. מר חבר, אילו יורים לך, כי מלך הודו, מלך הודו, איש חסיד, ראוי לרועמו לתת כבוד לשמו, זה אומר מעשר. איזה מעשר? ומה שיגיע אליך, מצדק אנשי ארצו, מפתם הטובות, שמסם עצמם באמונה, היית חייב בזה. תתאר מעשיו, מה כאן המעשיו? מלכותו, שיטתו המלכותית. אוטופיה, אין דבר כזה, לא יהיה דבר כזה. אבל אילו הם אומרים לך, שיש דבר. מרק עודרי, ואיך הייתי חייב פה? ואני מספר, אני מצדק כאן שעוד הוא מעצמם, ואין להם מלך. כלומר, כל השאלה השיטה המלכותית פועלת פה. אין איזה שוויץ. עוד איזה שוויץ שם, או תהיתי. שם האנשים סתם נולדו נחמדים, אין להם מחשבות רעות בראש. אף אחד שם לא חושב לאגור גוזי קוקוס לשעת חירום ולפתוח מסחר בבורסה באגוזים. יש מספיק לכולם, זה יפה מאוד. אם היו שמים את עם ישראל בתאיתי על האיש שם, אז... היה גם מה לעשות, אפילו בתאיתי אני חושב. היה מה לעשות. אבל לאנשי תאיתי אין להם מה לעשות בתאיתי, אז הם נפשות מיוחדות. זה לא מחמת מלכם, זה מעצמם. הם כאלה רדומים. קודש בכל עשו אותם רדומים. לא אכפתים. שום דבר לא מעניין. אתם שניים חיוך טיפשי, הבילים הרוח על הפנים. אתה יכול לראות שאני גזעני. אני בכלל בהתמודדות, אני חושב שיש לי גישה שלישית, אבל יש לי איזה קונטרה נגד הסגנון החדש הזה שיש היום, שהאדם הוא נורא רע, הוא נורא מושחת, הכל, אתה מחפש רק טבעיות, שלווה כזאת, אוכל טבעי, הפוך דווקא, שתהיה תעשייה, התפתחות, גורדי שחקים, שאדם לראה כמה הוא גדול, כמה הוא יצירתי, כמה הוא פעיל. אם כבר בחקירה הזאת, תפצעו את הטבע. למה לא? זה בסדר, תפצעו כמה שיותר. מים, זיהום האוויר, אל תדאגו, זה נסגר. אחור פה לא נסגר, נכון? לא, אני חושב שהמדענים עכשיו כבר אומרים שזה לא יהיה בעוד 10,000 שנה. העולם לא יחרב בעוד 10,000. לפני זה אמרו ש10,000 שנה יחרב עולם. עכשיו נדמה שדחו את זה ל2 מיליון, או שכזה. יהיה בסדר, אל תדאגו. הכל יהיה בסדר. תתרמו לפיתוח העולם, מה יש? אני בהתלבטות, אני אומר לכם שלא תהיה לכם שום התלבטות. בהתלבטות בין לראות סיני או אמריקאי, אני הולך לאמריקה מיד. ברוך השם הייתה התלבטות הזאת. זה טוב. אבל בין להיות אמריקאי ככה איש עסקים, עם כתיק ג'יימס בונד ואייטק והעולם זורם מהר מהר מהר, לבין הנרוונה הסינית, אני הולך לאמריקה מיד. אני רוצה שהעולם משתנה. מה שהיה אתמול, שלא יהיה היום. שיהיה יותר טוב. מה גם יותר טוב? באמריקה זה כנראה יותר מהר. נכון, סתם, אמריקה יותר טוב, יותר מהר. טוב, זה לפחות זה איזשהו יותר כלשהו. אבל אצל הסינים אין יותר, הכל נשאר אותו דבר כל הזמן. אם היה רק סינים בעולם, לא היה להם מה להעתיק היום. הם עוד היו מסתובבים עם הצמה שלהם, והאנשים היו עם רגליים קטנות כאלה. לא היה מה לעשות שם בכלל בסין. אם היו רק סינים בעולם. אוי ואבוי לנו, מה היה קורה? הם היו משכים לסוף את האנשים ההודים. למה שלא יסלפו? זה רק הכל חדירה של מושגים ערבים שחדרו להודו. לכן אני אומר לכם שהכיפאון, הדרום-מזרח אסיאתי, לא שווה כלום. נמצא שם משהו בפנים. בסוף נמצא שם משהו. העולם הערבי, לפחות הוא עושה משהו טוב, משחית הטבע, גם טוב. לפחות הוא עושה משהו, יש לו משהו לשיש, יש לו קצת יצר אורי. אז הוא עושה משהו. אבל הסינים, נרדמו, התארו אחרי 2,000 שנה, הסתכלו החוצה. פתאום ראו שיש מחשב, הוא טוב. נראה איך מעתיקים את זה. לא יומה. באמת, תחשבו על הסינים בלי עולם הערבי, מה היה קורה להם? היו עוד... במקום אחר לגמרי. עד היום אגב בסין יש מקומות ממש פרימיטיים, יש שם 1.2 מיליארד. יש שם מקומות פרימיטיביים, בלי מים זורמים, בלי... כי עד אדם לא הגיע לשם. אבל טוב להם. הוא חי 140 שנה, לא אוכל הסיני שהוא אוכל. שיחיה 140 שנה, שיהיה בריא, אבל מה יהיה עם העולם? העולם לא מתקדם ככה. למה העולם צריך להתקדם? עדיף שלא יתקדם. היום זה בעיה. האדם, המערבי, מרגיש כל כך רע. מרגיש כל כך לא בסדר, כל כך מושחת. ונמאס לו. היום באמריקה, המנג'ר של חברת הייטק, באמצע ישיבת עסקים דחופה, הוא יוצא לקחת הילד שלו לחוג. הבן שלו חייב עכשיו חוג. הוא חייב ללכת. משקיעים בחינוך. באמריקה היום משקיעים בחינוך. ואז, כבר שמעתי לכם כבר פעם איך הולך הכל בעולם, דיברתי לכם פעם, נכון? יש המבוכות, מתחילות באמריקה, אירופה, רק חוברות לארץ ישראל, כשכולם גומרים, זה מגיע לציבור הדתי-לאומי. אז כשכל מהפכה שיש בציבור הדתי-לאומי, אפשר להירגע. זה כבר לא מהפכה, כולם עשו את כל המהפכות, הם נזכרים אחרונים. אז עכשיו משקיעים בחינוך. אנחנו כולנו משקיעים בחינוך. אתה פוגש שתי מאות דברות וברברות כל היום על החינוך של הילדים. תהיה הפסקה לדבר על החינוך. אני דיברתי על זה. תראה, יש הבדל גדול. באמריקה, שם אנחנו רוצים תוצאות, לא תירוצים. נכון? המנג'ר הגדול, יש לו הרבה הסברים טובים למה החברה הפסידה. איך הביתה. פה רוצים תוצאות, לא תירוצים. נכון? זה ביטוי מאמריקה. תירוצים, אחד מחר. אני רוצה כסף בסוף. שורה אחרונה. תן הסברים למה לא עבדת הכסף הזה, תסביר עכשיו להשתחר הבית. אני רוצה כסף בקופה. העולם קר באמריקה. מנוכר. אין חום, אין אהבה. מה נשאר להם? רק הילדים. הילד מקבל אותך כמו שאתה. הוא תמיד חמוד, תמיד נחמד. רק עוד מעט להתבגר, להתמכר לסמים. אבל בינתיים, בינתיים, הוא איתך. הילד איתך. עתידן לפנינו, אוהב אותך בכל מחיר. ואתה אוהב אותו. בלי תנאים. לכן, האדם מרגיש שכל מה שנשאר לו זה תאו המשפחתי. העיסוק בחינוך המופרז שיש באמריקה היום זה בריחה מן העולם. כי האדם גמר לפצוע את הסביבה. ולחער, כל מה שאדם עושה זה זיהום. לפחות נשארו לו ילדים. ואני מגיש לפעמים שגם אצלנו זה ככה. ביתי הוא מבצרי, אני חנך את הילדים שלי, ואני 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 ואני. ופתאום. אצלנו חינוך הילדים, זה לא כדי שנציל לפחות הילד שלנו. אנחנו הולכים לתקן את העולם. הילדים שלנו הם יהיו לתפארת בישראל. אנחנו לא מתיישים בעולם חלילה. אנחנו מגדל אנשים, שיהיו אילנות גדולים. ישפיעו? על מי ישפיעו? רק שהם יכולים להשפיע, ישפיעו. מי יותר, מי פחות. ישפיעו באיזשהו יהודים טובים, גם זו השפעה. יעשו עבודה גדולה וחשובה של יראת שמיים, של אמונה. לא התיישנו מהעולם, ומה שנשארנו זה רק הילדים. אני, המשפחה, אצלי מעל הכל. אתם מכירים את זה? אתה אומר, סלם ורצי המשפחה, זה מרגיז אותי שהמשפחה, מה פתאום שהמשפחה צריכה מעל הכל? למה שתהיה מעל הכל? המזלד זה עוד מעל הכל. לא, יש לי את המשפחה. שם קבלים אותך כמו שאתה, אפשר לעשות לך בעיות. לא כמו העולם המנוכר, שתמיד אתה לא יודע מה יהיה לך. אין חברים היום, אמיתיים. אז זאת הבעיה, לכן העולם היום חוזר לסין, כי אתה מרגיש שכל מה שאתה עושה זה רע, זה שלילי, אתה לא מצליח לעשות משהו טוב, אתה תמיד אתה תובע את טביעת האצבעות הרעה שלך, בלתי טבעית על העולם. היה עדיף שהעולם יישאר כמו שהוא, היה עדיף שנשאר על העצים. מה עשינו? צריך כל הולכים יותר מהר, קוראים יותר מהר. האמת היא שהכי טוב זה יישאר, הכי 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 טוב, זה להישאר עם ההייטק, עם המחשבים, עם הדיווידי, אבל לעשות שיעור מדיטציה. זה השילוב האולטימטיבי. זה הכי טוב. ככה אתה יוצא את החובת כולם. כל זה אמרנו, אגב, הודו. זה נושא מאוד מרגיז. אבל אתם יודעים למה אני מתרגז. מאז שאני קורא את הכוזר, אני מתרגז. רבי דעת לוי, הוא מאוד רגוע, חבר פה מאוד רגוע. אבל הוא אומר לו, מה תגיד על אותו? הוא אומר, תגיד לי, אומה נורמלית, אומה מופקרת. דבר איתי אנשים רגילים. אתה רואה שבעוד הוא מתרגז. הוא לא עונה עניינית. הוא אומר, זה אומה מופקרת, הם בוזים את אנשי התורות, הם מספרים כל מיני סיפורים על ין בושת וציגריד ודובנה בספר עבודת אדמה, נבטי, תפתה בהם איש דעתו קלה. לא שתדוע, לא יודע, הוא ממש בצורה לא מחובה. הוא לא מנהל דיון תרבותי כלפי הודו, כמו שראוי לנהל עם אדם ש... אמנם אתה לא מסכים דעתו, אבל צריך לכבד אותו. הודו אין דיון. אין לנו דיון עם הודו. זה מקום לא הגיוני. החזרה אל הפגניות, אל העולם השפל העלילי, היא נטלה מאדם את ההיגיון. אין שכל את זה. סכנה גדולה הדבר. אבל מצד שני, לא נוכל להתעלם שבהודו יש משהו. יש שם איזה ניחוח של העבר. יש משהו. זאת עובדה, איך הסביר לחבר שלי, הרופא הסיני, ששאלתי אותו פעם אם יש לו הוכחות שהרפואה הסינית היא שווה משהו. אז הוא אמר לי שאני לא יודע אם הסינים יותר בריאים, אבל אני יודע שהם רבים. זה ברור שהם יותר בריאים שם. הם התרבו בצורה מדהימה, עד שאמרו להם די. הם היו די הרבה. יש שם משהו. שהיית למידה שיש שם משהו. לכן מובא פה מלך הודו, כי משהו יש שם. אין סיכוי שיצא משהו הזה הרבה, אבל אם אתה רוצה לתאר, זה מקום אותנטי, מקום מקורי. זה הודו. למה לא בשביל יהודים הודו? זה מקום בשביל יהודים. טוב. משל נפלא, משל מלכות. אולי תמשיכו, חשוב מאוד להמשיך לפלפל בדבר הזה.